אז אנחנו בפרק שישי בסימן ממתת. זה כנראה חתימת הסוגיה שעסקנו בה בשבועות האחרונים. אמר לי אביי לרב דימי ואמרי לה לרב אביה. ואמרי לה רב יוסף לרב דימי, ואמרי לה רב אביה, ואמרי לה אביי לרב יוסף. שיטות שונות, מי אמר למי את האמרה הזאת שתכף נאמר אותה. מה הייתה מה דרבי אליעזר דאמר תכשיטינין לו? מה טעמו של רבי אליעזר שאמר שמותר לצאת בכלי נשק בשבת משום שתכשיטים מן לו, דכתיב חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. אולי נגמור כבר את הגמרא. אמר לו רב כהנה למר בריד רבינה, היי בדברי תורה כתיב. אמר לו אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זאת אומרת, חגור חרבך על ירך גיבור עודך ועד עריך, זה מליצה מקראית שמדברת על התורה שהיא נקראת חרבו של האדם. זה אומר לו, טוב, דרשה דרשה, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו. רש"י, היי בדברי תורה כתיב, הווה זהיר לחזור על משנתך שתהיה מזומנת לך בשעת הדין להביא ראיה כחרב על ירך גיבור לנצח במלחמה. והוא אותך ועד עריך. זאת אומרת, שיהיו דברי התורה משוננים בפיך, שתהיה זהיר לחזור על משנתך, שתהיה מזומנת לך בשעת הדין, כמו שהחרב מונחת על ירך של גיבור, והיא מזומנת לו לכל עת שיצטרך. וכשזהו המצב שלך, שדברי תורה הם מצויים בפיך, משוננים בפיך, כי אז זה אותך ועד עריך. אז ענה לו דרשה יפה, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ופשוטו מדבר חגור חרבך על ירך גיבור, וכשהחרב על הירך, אז זה הוד והדר אותך ועד עריך. סימן שזה תכשיטים. אומר הרב, אמר לו אביי לרב דימי, ואמרי לי לרב אביה, ואמרי לי רב יוסף לרב דימי, ואמרי לי לרב אביה, ואמרי לי אביי לרב יוסף. מהי טעמי דרבי אליעזר? דאמר תכשיטינן לו, דכתיב חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. זהו הפסוק שם בתהילים. אומר הרב, לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, ומכל מקום ההכרח מייפה אותו, עד שעל ידי ההרגל הגדול משתכח לגמרי הכיעור שבו, ואיננו עולה על הלב. הוא מתגלה לעיניים בתור דבר יפה ונאה. אבל אם הכיעור שבו הוא כיעור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה, שלעולם הדברים ההולכים מצד התורה דכתיב באמת, על פי המשפט הפנימי של הדבר. על כן, מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, אינו מעלה כלל אותה מידי כיעורה, שסוף כל סוף היא כלי לפעולות של השחתה ורצח הבזוי אצל השכל והיושר. אמנם אם נמצא מצד התורה ראיה שיש הוד והדר בחרב הגיבור, אז נשכיל שיש לפעמים עיבוד כזה שנעשה בחרב נוקמת, שהוא מביא ברכה לעולם יותר מאילו לא היה הדבר הצריך להיקרת לפי חרב. כי הרשעים הצריכים להיקרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית, שיהיו ויקרתו. אז תימצא לנו אחר בתור תכשיט. וזה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמת ההרגל, כי מה שתכריע בזה הדעה העליונה, מפני הכתוב ברוח הקודש, חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. אמר לי אביי לרב דימי, ואמר לי לרב אביה, ואמר לי רב יוסף לרב דימי, ואמר לי לרב אביה, ואמר לי אביה לרב יוסף. מה היא טעמה? דרבי אליעזר, ואמר תכשיטינן לו, דכתיב חגור חרבך על ירך גיבור אותך ודריך. אז מחפש אביי או מי שהיה שם, או אביה, או זה מה שמודיע אביי לרב יוסף, מה המקור במקרא לעמדתו של רבי אליעזר, וזה לא מספיק דעתו העצמית לעמדה הזאת שהחרב זה תכשיט. אנחנו מוכרחים למצוא מקור במקרא. אז מה המקור לזה? ואמר לו, זה המקור, יש מקור שהחרב הוא תכשיט על פי דעת המקרא, חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, ומכל מקום מהכרח מייפה אותו, עד שעל ידי ההרגל הגדול משתכח לגמרי הכיעור שבו ואיננו עולה על הלב, ומתגלהו לעיניים בתור דבר יפה ונאה. טוב, אני לא יודע להביא דוגמה לזה, אולי מישהו חושב על דוגמה יכול להגיד לנו, אבל הטיעון בפני עצמו אז הוא מובן. יש דברים, יכול להיות שיש מין דבר כזה שיש בו צדדים מכוערים, אבל הסך הכל והתועלת והיופי שבסך הכל שיוצא מזה, הוא משכיח את הצד המכוער שבתוכו. יש למישהו רעיון לדוגמה? מה אתה אומר? מסעית זבל? מה כל כך יפה בה?
טנק.
טוב, אז זה בדיוק עכשיו, אל תביאו לי דוגמה עכשיו של נשק. כי זה בדיוק הסוגיה פה עכשיו. אז זה יפה קינת סופרים. אני חושב שאני לא יודע אם זה יפה. זה חידוש, שקינת סופרים תרבה חוכמה. אז בדבר המכוער הזה ששמו קינת סופרים, בסוף יוצא מזה משהו טוב, אבל האם התודעה הבסיסית שזה דבר יפה? הדוגמה של אושרי, והיא הייתה יכולה להיות לכיוון, אני רק לא מחפש אותה. הנה, אנשים מצעדים, אז הם חושבים שזה יפה. מצעדים צבאיים, עמים מתפארים בהם, תרגילי סדר, אבל מי מתאמן פה? זאת אומרת, מערכת הרצח מפגינה פה משטר. אנחנו, לא נעים לנו להגיד ככה, בטח לא על צהל שלנו, כי זה כל כך ברור לנו שזה טוב ויפה, אז הצד הלא יפה בזה נשכח. אבל אני מחפש דוגמה אחרת, חוץ מאשר הדוגמה שזה עצם הנושא, אתם מבינים? טוב, הבנו, אני מקווה. אבל אם הכיעור שבו הוא כיעור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה, שלעולם הדברים הולכים מצד התורה, לכתיב באמת, על פי המשפט הפנימי של הדבר. על כן, מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, אינו מעלה כלל אותה מידי כיעורה, שסוף כל סוף היא כלי לפעולות של השחתה ורצח הבזוי אצל השכל והיושר. אני חושב שצריך למחוק, להעביר את הנקודה שאחרי הדבר לפסיק. זה לא טוב פה הנקודה הזאת, כי זה משפט אחד. עוד פעם. אבל אם הכיעור שבו הוא כיעור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה. אז יכול להיות שבחברה את חושבת שמצעדים זה דבר יפה. אבל התורה לא תחשוב שמצעדים זה דבר יפה. כי אם הנקודה המכוערת פה זה לא עניינים פיזיים, אלא זה עניינים מוסריים, אז דבר מכוער מבחינה מוסרית, הוא מכוער מבחינה מוסרית, והתורה אף פעם לא תגיד עליו שהוא דבר טוב. היא לא תגיד עליו שהוא דבר יפה, היא לא תחשוב שהוא דבר יפה. וכאשר במערכת הכללית היפה, בסיכומו של דבר, יש שם עוולה מוסרית, זהו, זה פוסל אותה טוטלית. ועל כל פנים, אולי בהמון הרחב לא, אבל במשפט התורה, על פי עמדת התורה, ועמדת תלמידי חכמים שהם אנשי תורה, אז זה יפסול אותה. ואף פעם זה לא יחשב כדבר יפה. ועל כן מתעוררת פה השאלה, איך רבי אליעזר יכול להגיד על דבר שהוא כולל בקרבו עוולה מוסרית, איך יכול להיות שהוא יגיד על דבר כזה שזה דבר נאה, אם לא שהתורה, זאת אומרת, האם התורה יכולה להסכים עם דבר כזה? זו השאלה, זו הדילמה. אז עוד פעם. אבל אם הכיעור שבו, שבדבר, הוא כיעור מוסרי, אז לא יוכל להרגל כזה שהסך הכל דווקא מקובל ונראה כטוב, לזכות במשפטי התורה. אז התורה לא תסכים לזה. שלעולם הדברים הולכים מצד התורה. אולי זה צריך להיות כתוב פה, שלעולם הדברים ההולכים מצד התורה, דכתיב באמת. גם כן לא מסתדר. שלעולם הדברים... אם היה כתוב ככה, שלעולם הדברים ההולכים מצד התורה דכתיב באמת, הם על פי המשפט הפנימי של הדבר. אז אם זה היה כתוב ככה, אז מבחינה ספרותית זה היה חלק. על כן, מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, זה לא נימוק מספיק שאנחנו בתור בני תורה נקבל את העמדה הזאת של העולם. וזה לא מסביר לנו מספיק איך יכול רבי אליעזר לסבור סברה כזאת, לתפוס עמדה כזאת. זה עדיין, זה שהוסכם בעולם שחרב היא תכשיט, איננו מעלה כלל אותה מידי כיעורה. שסוף כל סוף, החרב היא כלי לפעולות של השחתה ורצח, הבזוי אצל השכל והיושר. אני חושב שצורת הקריאה שלי היא מבחינה פרשנית היא נכונה. אז יהי רצון כאילו ההצעות שיפור שלי קיימות. רק אני לא בטוח שהן... כן. אומנם, כן, אמנם אם נמצא מצד התורה ראיה שיש הוד והדר בחרב הגיבור, אז נזכיר שיש לפעמים עיבוד כזה שנעשה בחרב נוקמת, שהוא מביא ברכה לעולם יותר מאילו לא היה הדבר הצריך להיקרת לפי חרב. אם נמצא מקור במקרא שהוא חושב את החרב למשהו יפה, אז אין זאת, אלא שהשיפוט האלוקי הוא מעריך שיש מצב שבו אין שום רושם של כיעור במציאות החרב, במציאות הנשק. כי להפך, אם לא תשתמש בנשק, זה יהיה כיעור. איך נגיד? כמו, כמשל, סכין שצריך אותה למילה. הירא ורך הלב, עבודתו פסולה, אם שלוש אלה לא יעשה לה. יש ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. איזה דם? דם של קוצים כסוכים. אתם יודעים, טוב, זה באמת מחלוקת, אבל אני מתאר לעצמי שרובכם מכירים את, את פרקי את את את, את שמונה פרקים לרמב"ם, ששם הוא מזכיר מדוע דוד לא בנה את בית המקדש, שלא יכול דוד לבנות את בית המקדש בגלל ש דוד הוא לא היה שלם לחלוטין במידת הכעס, והראיה שהוא שפך דמים, וכמו שהפסוק אומר שם בדברי הימים, כי דמים רבים שפכת, אתה תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת, ובנך יהיה איש שלום, איש מנוחה, והוא יבנה את הבית. אז אומר הרמב״ם, הנה, אנחנו רואים שדוד, על אף שלא היה שלם לחלוטין מדעת הכעס, כי אתה לא יכול באמת להיות נוצח במלחמה אם אין בך את מידת היכולת שפיכות דמים, זה לא מתוך מנוחת נפש. יש שם משהו עדיין מהכעסנות, ומכל מקום דוד היה נביא, אז אתה רואה שגם נביא, שלמרות שצריך להיות כלי למעלות, מכל מקום לא צריך להיות מוחלט, 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 כי הנה, דוד, למרות שלא היה מתוקן לחלוטין, לחלוטין, מכל מקום היה נביא. אבל לענייננו, באוריינטציה של הרמב״ם, דוד, זו הסיבה שהוא לא בנה את בית המקדש. אבל מפרשים אחרים ומדרשי חז"ל, הם לכאורה לא עולים בקנה אחד עם הרמב״ם, כי הם מסבירים את ההפך. אמר דוד, זאת אומרת, הפסוק אומר, אתה תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כי דמים רבים שפכת, אני חושב שכתוב שם בהמשך לארץ. אז אומר המדרש, אז הוא הולך שם, כי הדמים רבים ששפכת הם כצבאות ואיילות שנאמר בהם על הארץ תשפחנו כמים. לכן שאני מזייף, הרעיון אני לא מזייף, אבל הציטוטים יכול להיות שאני מזייף, צריך לבדוק. אבל כל פנים, אז אמר דוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תבנה את בית המקדש, הוא לא יחרב. כי דמים רבים שפכת. ברם לפניי כדמי צבאות, כקורבנות. לא זוכר עכשיו את הביטוי. על כל פנים, יש השוואה בין על הארץ תשפכנו כמים, שנאמר, אם אתה תצוד צד חיה או עוף, על הארץ ישפכנו כמים. אז כמו ששם זה מעלה, זה קורבנות, אז ככה כל הדמים הרבים ששפכת כקורבנות הם לפני. ולכן אם אתה תבנה בית, הוא לא יחרב. אמר דוד, ולא טוב, אז למה שאני לא אבנה את הבית? עוד יותר טוב, שאני אבנה והוא לא יחרב. אומר, לא, גלוי ידוע לפני שהם יחטאו, ובאויל מציון קילה כאש חמתו, וקילה השם חמתו בעצים ואבנים. ואם לא, שיחלה חמתו בעצים ואבנים, אז חלילה יחלה חמתו בשונאיהם של ישראל, בלשון סגי נהור. אז על כן, עדיף שלא אתה תבנה את הבית, ואז במקום שיחטאו, אז לא חלילה יחלה חמתו בשונאיהם של ישראל. על כל פנים, לענייננו, ויש עוד מדרש שאומר את אותו דבר ביחס לאברהם אבינו, שאברהם אבינו, כיוון שנלחם אברהם אבינו שם בארבע מלכים את החמישה, אז נאמר לו לאברהם, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. זאת אומרת, ואברהם חשש מכל הדמים האלה שהוא שפך, אז אמר לו, כקוצים כסוכים הם לפניי, ושכרך הרבה מאוד, על הדמים, על הדמים האלה ששפכת. אז הנה ככן לענייננו, אני נזכר במדרשים האלה, לענייננו, שיש מצב ששפיכת הדמים היא מלאכת השם. ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. כי אתם מבינים, בואו נתרגל את זה במושגים קרובים וברורים לנו. אם היה בידי מישהו להרוג את היטלר, והוא היה אומר, טוב, אבל זה מעשה רציחה, אפשר לעשות דבר כזה. אז הגישה היא מאוד ברורה. ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. אז עכשיו, טיפוסים היטלריסטיים כאלה, כל עוד הם נמצאים בעולם, ויש לדעבוננו בשפע רב, אז כל עוד הם נמצאים בעולם, העולם הוא מכוער מעין כמותו. ותקנתם של אלה זה לא בתי חינוך טוב ובתי כלא טובים שישבו שם עד זקנה וסיבה. לא, כי העולם כל עוד הדברים האלה מסתובבים עליו, הוא מקום מגועל, הוא מקום קיצור. צריך לפנות מאוויר העולם את הרוע הזה. וזה ברור שהחרב שתפנה מהעולם את הרוע הזה, זה כמו החרב של הסרת האורלה, שהירא ורך הלבב עבודתו פסולה, וזה דבר יפה מאוד, הסרת האורלה, וטוב מאוד, ואידיאלי מאוד, וקדוש מאוד, ובאמת מאוד. אז אמנם מי שצריך להכריע בזה, כי אתם מבינים, בהגדרה, כל אויב של כל אחד הוא היטלר. זאת אומרת, מי זה היטלר? זה השכן שלי שהכנע בחניה שלי. צריך להשמיד אותו, ודאי. כי איך הוא יעיז החצוף הזה להפריע לי? אז זה דבר שעלולה שפלותו המוסרית של האדם לזהות את כל דמות שלא מתאים לרוחה. זה ודאי המלאק. מה זה כבר יכול להיות? והראיה שהוא מפריע לי. אז על כן צריך זהירות מהחלטה שהאויב הוא, זה דבר יפה להילחם נגדו ולהרוג אותו. וזה לא מספיק ששום אדם יאמר את הקביעה הזאת. זאת אומרת, המודל הזה הוא אופציונלי, זה יכול להיות, יש מודל כזה, הנה, הבאתי דוגמה שאף אחד לא יכול לטיל בה פיקפוק, בזה שיש מצב שצריך להחריט והעולם הוא מכוער כל עוד לא משתמשים בחרב. אבל עדיין הסכנה היא מי יגדיר פה, זאת אומרת, היטלר מוסכם, מי יגדיר את שאר הטיפוסים שהם עונים על הקריטריון הזה? פה צריכה לבוא הגדרה אלוקית, נבואית, ועל כן, זה צריך לבוא בתנך, זה צריך לבוא בדברי המקרא, על פי רוח הקודש, על פי נבואה, שהמבט האלוהי, הצופה ומביט, הצוף כל הדורות, המבט הכולל, המבט שהוא כולו מעוגן בטוב המוחלט, הוא זה שבא ואומר, זה, האיש הזה, החברה הזאת, האומה הזאת, צריך להעביר אותה מן העולם, כדי שהיא לא תפריע על יופיו של העולם. אם יש ביטוי כזה במקרא, אז יש מצב לחרב תכשיט. אבל אם לא יהיה לי ביטוי כזה למקרא, אז איך הוא מעיד? למרות שהוא אחד מהתנאים, לא, אמרנו בסוף, רבי אליעזר הוא לא תנא. כן, אמרנו שכן, שזה רבי אליעזר הגדול בסוף יכול להיות. זה יכול להיות שזה רבי אליעזר. על כל פנים, אפילו שאחד מהתנאים, איך הוא אומר דבר כזה? צריכה בשביל דבר כזה, רוח הקודש של המקרא. אז זה מה ששואל רבי, זה מה ששואל או מסביר אביי. סליחה? איך הרב מסביר את הרמב״ם ביחס לדוד? לא הבנתי מה של... כן, אז מה הקושיה? לא הבנתי. מה צריך להסביר? מה קשה? מה קשה לך? אני לא מבין. קשה ש... אז יכול להיות שלפי פירוש הרמב״ם, אז דוד זה באמת היה חיסרון אצלו.
דווקא דוד, זה דוד.
לא, אצל דוד. לא הבנתי. דוד לא מדובר רק על ציקלג. ברור, בסך הכל, הוא הרג, נלחם באויבים. שדמים רואים שפכת, זה לא רק בציקלג, אלא בכל מקום. אז זו שיטת הרמב״ם. גם יכול להיות שהרמב״ם בא רק להשיג. תראה, האופציה הפרשנית הזאת היא אפשרית כפרשנית, והיא באה הנושא העיקרי של הרמב״ם זה לא להעביר לנו קווים לדמותו של דוד, זה לא הנושא שלו. הנושא שלו זה עבודה על המידות. ובמסגרת זאת הוא רוצה להגיד, עבודה על המידות והראויות למדרגת הנבואה. אז הוא רוצה להגיד, תראה, יש, על אף שבשביל נבואה צריך כלילות של מידות, כלילות אבל לא 100%, מספיק 90% וכמה%, זה גם כן טוב. והראיה מדוד, כי אפשר לפרש שדוד, לפי פשט המקראות, אז אפשר להגיד שיש שם ביקורת על דוד. אז אם נפרש את זה כך, ואם זה אף אחד לא חולק שדוד היה נביא, אז אתה רואה שיכול להיות נביא למרות שהוא לא כלי למעלה. אז זה לא, אבל זה לא הנושא הראשי שלו. להסביר האם דוד מלחמותיו, הם היו הכל רק באידיאל היותר מוחלט, או היה שם. לא האידיאל הכי מוחלט. כל פנים, לגבי הסוגיה פה זה לא נוגע, אז כי מספיק שיש אופציה שיש מלחמות, יכולה להיות מלחמה. לא בטוח שכל מלחמה היא כזאת. אבל מספיק שיש במקרה מלחמה שהיא מציאותה, היא מייפה את העולם יותר מאשר היא מציאותה. מספיק שיש מודל מציאותי כזה בשביל ש אנחנו נבין איך רבי אליעזר אומר, רגע, כלי נשק הם בעיקרון הם תכשיט. כן. אמנם אם נמצא מצד התורה שיש, מצד התורה ראיה שיש עוד והדר בחרב הגיבור, אז נזכיל שיש לפעמים עיבוד כזה שנעשה בחרב נוקמת, זה אותו ביטוי שראינו בשבוע שעבר, חרב נוקמת, ניקם ברית, זה לקוח שם מוויקה, מחוקותיי. חרב נוקמת, הכוונה, חרב לא על הירך, ולא, חרב מכה. שכאשר נעשה בחרב נוקמת, שהשימוש הזה מביא ברכה לעולם יותר מאילו לא היה דבר הצריך להיקרת לפי חרב. זה דברים שכל תקנתם זה בחרב. כי הרשעים הצריכים להיקרת, כך היא שלמותה של הוויה האנושית, שיהיו ויקרתו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא באופן כזה שהרוע בו הוא לא אופציונלי. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, אנחנו אומרים, אבל הנבואה אמרה רע. אז כלול בכלל הבריאה האלוקית, רע. אבל הקדוש ברוך הוא ודאי לא יחפוץ ברשע, והוא ודאי לא רוצה ברע. והרע שהוא מופיע במציאות, הוא אינו אלא אמצעי להעצמת הטוב. שהשלמות של הטוב זה התמודדות עם הרע. שהטוב לא יהיה פלגמטי, אנמי, רפא אונים, אלא הטוב יהיה נחרץ, תקיף, עם כל הצידולותו והדינותו, יהיה בעת הצורך קשה כעץ, והטוב יהיה מסוגל להתמודד עם כל רוע ולו הגדול ביותר, ולהתגבר עליו, להתגבר עליו ולהחריט אותו, להחריט אותו, לשבוט אותו, לטעל אותו, לתקן אותו. זה המודל שעושה לנו רושם בפשטות מהאוריינטציה האלוקית שלנו. זאת אומרת, מאיך שאנחנו תופסים את הבריאה בקונטקסט הטוב שלה, כי ודאי הבריאה היא בריאה אלוקית, היא עשייה אלוקית, אז ודאי גם אי אפשר להכחיש שיש פה במציאות הרבה הרבה רוע, ואין במציאות משהו שהוא מחוץ שהוא נעשה שלא על פי המקור האלוהי. אז הקונטקסט העניינים הזה, אז הוא נותן לנו את המודל הזה שאנחנו מציבים פה. צריך שיהיה רע, טוב שיש רע, כדי שעל ידי זה הרע נברא בעולם, הרע בכל מופעיו, שכוללים את כל הרשעה, נבראו בעולם כדי שיהיה טוב, ויהיה טוב יותר מכל טוב. והטוב ויותר טוב מכל טוב, זה טוב כזה שהוא מסוגל להתמודד עם הרע, כל רע, ולהתגבר עליו ולהחריט אותו. להחריט אותו, לטפל בו, להוביל אותו לאן שהוא צריך להיות מובן. ויש צדדים ברע שהם צריכים להיכרת. והטוב צריך להיות עוצמתי כזה שיהיה מסוגל להחריט את הרע. ויש צדדים ברע שצריכים להתעל, להישבות, להשתנות, להתהפך. כל מיני טיפולים צריכים להיות ברע, או מכל מקום, חלק מן המציאות זה רע שתקנתו היא החרטתו. יש רשעים הצריכים להיכרת. קוצים כסוכים, התפקיד של הקוצים זה לא שיהיה קוצים. התפקיד של הקוצים זה להחריט את הקוצים. אז כמו שזה במערכת הבוטנית, ככה גם במערכת המוסרית, הפסיכית. יש כוחות במציאות שתפקידם להיכרת. וזה התפקיד האנושי. זאת אומרת, יגיד הרגע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהם לא יהיו, אז למה הוא ברא אותם? הוא רוצה שהם לא יהיו. והוא ברא אותם כדי שאתה תעצים את הטוב הבחירי חופשי שלך ותדאג לכך שהם לא יהיו. והכבוד שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, שהוא אמור לפתור את הבעיות של אי המוסריות של העולם, הכבוד הזה, הקדוש ברוך הוא חולק אותו לך. תדאג אתה, האנושות, תתעצם, תתגבר, תעצים את יסודות הטוב, המוסר, הרוח, הקודש, האמת והתואר שבה, שיהיו בעוצמה כזאת, שיהיו מסוגלים להתמודד עם כל יסודות הרע ולהתגבר עליהם. וזה הטוב שהשם שואל מעמך. אז במסגרת זאת, אז יש מצב שהצדיקים צריכים לאחוז חרב בידם. לא לאחוז חרב בידם, להשתמש בחרב האחוזה בידם. כי הרשעים הצריכים להיכרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית, שיהיו הרשעים ויקרתו. אתם מבינים? הרב מסביר פה, אל תציע שלמות. הכי טוב שלא יהיה הרשעים בעולם. לא. טוב שיש הרשעים בעולם. ויציצו כל פועל האוון, למה? להישמדם עד עד. אבל להישמדם עד עד, זה החידוש פה. להישמדם עד עד, אתה הבן אדם, אתם בני האדם, את התרבות האנושית, את אחראית להשמיד עדי עד את הרשעים פועלי האוון. וזה בעצמו הצעת השם בבריאתו בעולם, כאת כל צדדי התוהו והבוהו והחושך לפני תהום, והתביעה שלו, התביעה האלוהית ליהי אור, שמי שאחראי להוביל את האור זה האדם, בנטילת אחריות על עצמו, על מוסרו, על רוחו, ועל גבורת עצמותו, רוחו, ותיובו את העולם בבחירתו החופשית. זה העולם היותר יפה. היותר ראוי, היותר אלוקי. כי הרשעים הצריכים להיכרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית. שיהיו הרשעים ויקרתו. ואז תימצא לנו החרב בתור תכשיט. אבל זה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמה והרגל. זה לא עניין שנעשה קונסיליום של טובי המוחות האנושיים. ונשפוט פה ונגיש את זה לפתחו של בית המשפט, של בית דין צדק. שמה שהוא יחליט, כל הכבוד לבית דין הצדק. אבל בית דין הצדק, אתם במקום שכל הסמכות וכל התוקף של בית הדין, זה הסכמה חברתית, גם במקום שזה יש לזה משמעות דמוקרטית. וזה באמת, בית הדין הוא נבחר על ידי הציבוריות הלאומית הכללית, בתור זה שיכריע בענייני המשפט, בענייני הצדק החברתי. זה לא מוציא את בית הדין מכלל צדק חברתי, ותו לא. וצדק חברתי זה צדק יחסי. בכל פנים הוא לא מוחלט, הוא לא אלוהי. וממילא גם בית דין, אז הוא אנושי ולא אלוהי. ואני שואל פה, אומר אביי, או מי שאמר פה מהחכמים, או אני דן פה, האם לקביעה של רבי אליעזר יש רקע אלוהי? האם המבט האלוהי הוא רק זה ש, שבעקבותיו יכול להיות ש, שטען הקדוש כזה, כמו רבי אליעזר, יתפוס עמדה שכזאת. כי אם זה לא מצד הביטוי אלוהי, ובמודל של ההגות האלוהית, אין צורת חשיבה כזאת, ויש מקום למחשבה שזה לא, בגלל שהנה, האוריינטציה הטבעית שלנו אומרת, שפך דמים, זו עוולה. ולו גם אתה אומר, תראה, יש אנשים שאנחנו מרגישים שהם, שטוב מאוד שיקרתו. עדיין אנחנו, ההחלטה הזאת, אתם מבינים, להרוג בן אדם זה מה שנקרא דבר בלתי הפיך. זה משהו מוחלט. אין לך דבר מוחלט יותר מאשר המוות. אז כדי לקחת אחריות על מוות, אחריות על מעשה, שאם אתה טועה פה, הוא נקרא רצח. ואין לך עוולה מזעזעת יותר מאשר רצח. זה שיא הרוע במושגי המוסר אצלנו, רצח. אז כדי להגיע להכרעה כזאת, צריכה להיות פה הכרעה שחזל, זאת אומרת, בסדר, בני אדם, אז רוצחים על ימין ועל שמאל, וגם ברשות ממשלות והסכמות ציבוריות, חברתיות, והצדק האנושי הוא מספיק אצל רוב התרבויות בשביל ליטול נשמות ולעשות דברים מוחלטים. התורה היא לא כזאת. זאת אומרת, החינוך שלנו, בתור בני תורה, לא מקבלים את זה. ולבוא ולעשות מזה אידיאל ולקרוא לזה הכלים לנושא הזה, זה יפה, זה לא בגלל הסכמה חברתית שזה יפה. זה סימן שמוכרח להיות פה איזה חותם אלוהי. מהו? יש חותם אלוהי? ואם לא חותם אלוהי, כל מה שיגידו, אבל תראה, כולם מסכימים? לא מסכימים. לא מקבלים. לא תהיה אחרי רבים לרעות. אז במקום שזה רע, אז לא, למרות שכולם מסכימים. אז זה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמת ההרגל. אל תצביע לי על נורמות חברתיות, נורמות תרבותיות, אפילו בתוך עם ישראל פנימה. כי זה לא עושה את זה ליופי אלוהי. עד כדי כך שמותר לך לצאת בכלי נשק בשבת. זה, כי מושגי התכשיט פה הם מוכרחים להיות שעונים על קריטריונים של שבת. שבת זה לא מה שמוסכם מבחינה חברתית. זה לא רעיון חברתי השבת. כל הכבוד שברגעים אלה, אז ישנה קצת התלהבות, גם פוליטית, וגם של החוגים הדתיים, הם מנהלים פה קרב סביב זכות השביטה. רק נציין שיש צד של חרפה הוא לנו. כי השבת זה לא בגלל לתת אפשרויות שוות ל... לסוחרים הקטנים שהם לא ייבלעו על ידי הסוחרים הגדולים. אז על כן חוק יום המנוחה, אז הוא צריך להיות שוויוני, והתביעה הסוציאליסטית, אז היא בתור, שכחנו שאנחנו מדינה סוציאליסטית, בוא נזכר בזה. ועל כן אז חוק יום המנוחה הוא צריך לעבור פה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת דורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי שש ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ומנוחת השבת היא לא מניחה שעם ישראל זה בהמה, בהמות וחמורים, למען ינוח חמורך, עבדך וחמורך כמוך. יש מנוחת החמורים, כי כדאי שינוחו אחרת, אחרת הם לא יהיו יצרניים. בכל פנים, מי שעובד כל הזמן, כל הזמן כמו חמור, בסוף ישבוק חיים כמו חמור. אז כדאי שינוח, ואז יוכל להנפיק את התוצר הלאומי שלנו, הוא יתגבר יותר על ידי זה. הצורת החשיבה הזאת זו צורה שמחלנת את השבת ומבזה את התוכן האמיתי שלנו. זה לא הנקודה. זה שעושים פה עכשיו מניפולציות, עושים את זה בשביל, כדי שזה יעבור מבחינת חוקתית, אז זה יקובל, וזה, על ידי זה יסכימו גם הטיפוסים, הסוציאליסטים, כולם, מקצה, על כל פנים סוכים שתקבל על זה הסכמה, הסכמה שתעביר את החוק, אז תנסח את זה ככה, אל תציב את זה, תיזהר, הס מלהזכיר בשם השם. אז הבנתי, כי אם יזכירו בשם השם, אז לא ירימו פה ידיים ולא יבחרו בזה. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מזכירים בשם השם, והאמת יקרה לנו יותר מדעת הרבים. וטוב, אני לא מציב פה עכשיו עמדה פוליטית, אז עדיף שלא יחקקו את החוק הזה. לא, אמרתי, אני לא נכנס לזה, רק אני, כשאווירת השקר והזולות והביזיון הלאומי שלנו חוגגת בצהלה מכל מיני כוחות, במסגרת הקטושה הפוליטית, אז טוב שגם תשמע הקולה של דעתה הישרה והפשוטה והבלתי פרגמטיסטית של התורה, אלא האמת מצד עצמה. זה, הרעיון של השבת הוא אחר. הרעיון של השבת הוא רעיון אלוהי. הוא רעיון ששייך לקודש. הקודש זה ערך עצמי, הוא לא ערך שמתשי. אנחנו לא משתמשים במנוחת השבת כדי שיהיה לנו כוח לעבוד. אנחנו משתמשים בעבודה כדי שיהיה לנו כוח לנוח בשבת. כשמנוחת השבת זה לא מנוחת הגוף, זה גם. אבל מנוחת הגוף זה רק אמצעי למטרה של יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. מנוחת השבת זה כמו נחה רוח אליהו על אלישה. מנוחה לא מצאתי. המנוחה זה ביטוי מקראי להשראת הריכוז הנשמתי, הנפשי, הפנימי, שהוא דומיננטי בכוח החיים. מציאות פנימית והתכנסות פנימית אל ספרת החיים הרוחנית הפנימית, זה נקרא מנוחה. בכלל לא מדובר על מנוחת הגוף בראש ובראשונה, אלא כדאי שלא תסעיר את עצמך מבחינה גופנית יותר מדי, כדי שלא תסיח את דעתך מן המנוחה, המנוחה והקדושה. על כל פנים, קריטריונים שונים על ערכי מנוחה וקדושה הם לא הסכמות חברתיות, גם במקום שהן נעשות בצורה מאוד רחבה, ומה שמוסכם על החברה כיפה, כנאות, כראוי, זה לא בטוח שזה מוסכם על התורה, שהמבט שלה זה המבט האלוהי, המבט הנצחי, הכללי, המגמתי, הערכי, האמיתי. ובמסגרת זאת, איך איש תורה שדן בהלכות שבת יכול לקרוא לחרב תכשיט אם אין לזה מקור ממבט של תורה? אז יש איזה מקור במבט של תורה? ותבוא התשובה, יש. זה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמה והרגל, של הסכמת ההרגל, כי מה שתכריע בזה הדעה העליונה. מפני הכתוב ברוח הקודש, בתהילים שנתחבר ברוח הקודש, אז שם הפסוק אומר, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועד עריך. זה פרק שכתב אותו דווקא שלמה המלך. לשלמה, אלוקים משפטיך, למלך תן, ככה מתחיל הפרק הזה. ושם הופיע חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך. העיקר, רוח הקודש של דברי התנ״ך, דברי הכתובים, זה אמנם לא נבואה, אבל זה רוח הקודש, וזה מספיק על מנת שגם על פי דעת תורה, ממקור השראתי עליון, פנימי, נשמתי טהור, יש מצב שבו התורה חושבת שהשימוש בחרב הוא ראוי והגון, ואי השימוש בחרב הוא הכיעור של העולם. ועל כן יכול, מסוגל רבי אליעזר לתפוס את העמדה הזאת שאומרת שכלי נשק תכשיטים ממנו. הקשה, אמר לו רב כהנא למר בריידר אבינה, מה, אבל הפסוק הזה ובכלל, איך אתה מביא ממנו ראייה לענייני כלי נשק? לא, זה הכל מדובר ברוחניות. היי בדברי תורה כתיב. וכמו שראינו ברש"י. אז אמר לו, בסדר. ומכל מקום, הדרשה היא יקרה וקדושה, אבל מכל מקום, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אז נקרא את הרב, נראה מה נספיק. אמר לו רב כהנא למר ברידר אבינה, היי בדברי תורה כתיב. אמר לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. לעולם. הנה הרב גורס את המילה לעולם. אמר לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם. הדמיון והשכל, אף על פי שהם נראים כשני דברים נפרדים זה מזה, ולפעמים, והן רבות מאוד, גם כן מתנגדים מאוד זה לזה, הם בכל זה חיזיון אחד ועניין אחד. הצד הרוחני הפנימי שבאדם מתחיל את פעולתו החיונית של הרעיון בהתחלתו בדמיון. ואחר כך הדבר הולך ומתבקר, עד שהוא מתעלה בפועלו זה עצמו עד למרום השכל. ונמצא שאין השכל אלא פרי המבוקר שגרעינו התחיל להיות צומח בדמיון. על כן, התורה השלמה של בקשת האמת היא לא לעקור את הדמיון ממציאותו והשפעתו לגמרי. אני חושב שככה עדיף לקרוא את זה, או אולי לעקר את המציאות, את הדמיון ממציאותו והשפעתו לגמרי, כי אם למצוא את התאמתו אל השכל שבקרבו, וכשהוא מתחבר יפה אל השכל, הוא משפרו ומנעימו יותר, ומוציא הוא יותר את כל המאורות היותר גנוזים שבעומק השכל אל הגלוי. שלמותה של ההתאמה הזאת היא מתראה בגילויים היותר שלמים שברוח האדם, שהצד היותר עליון שבהם הוא גילוי רוח הקודש והנבואה, שבהם הכל הולך ממקור השלמות המקפת, הלוקחת את הרעיון מהעולם הכולל כל, המתגלה על ידי האור של השלמות האלוקית המופיעה על החוזים המוארים באור האלוהי, באור האלוהי. על כן, אף שהפשט של המקרא יוכל פעמים רבות להיות הלבוש הדמיוני לרעיון הפנימי, שהוא הרבה יותר מבוקר ומתעלה עליו, מכל מקום לא תהיה ביניהם סתירה, כי עם התאמה גמורה פנימית. וכשם שבעולם הרוחני, הגבורה הרוחנית היא מתגלה בתכלית שלמותה על ידי מה שסוללת לה את דרכה ומה שהיא מסירה מפניה את המעצורים הקשים, המחשיכים את אורה, כמו מוקשי הטעות של, של הדעות המטעות המחשיכות את יפעת השכל, והנטיות הגסות של הרצון הבהמי, המשפילות ומעוותות את הרצון הקדוש, של הטוב העליון הגנוז בפנימיותה של הנשמה, שהכוח הפנימי הטהור והדין, הקדוש בקדושה עליונה, יוצא מן הכוח אל הפועל על ידי הניצחון שמנצח את העומדים נגדו, במעלה יותר עליונה, מאותה המדרגה שהיה יכול לעמוד עליה, אלמלא הדרכו נשארת צלולה לפניו בלא מעצורים. כן, העיבוד המעשי של אויבי השם, צהורי הטוב והצדק, הוא דבר המאתר את הגבורה המעשית באתרה תכשיטית, שלא רק ההכרח לבד מחפה על פעולת חרב זאת, כי אם העילוי האנושי הוא המביא לכך. על כן, הרעיון של גבורת התורה שנמשלה בחגירת חרב, לאבד את המעכבים הרוחניים על תגבור את האור של האמת והצדק, החקוק בנמשל הפנימי של מה שרוח הקודש מקלסת את ההוד שבגבורה, הוא מותאם לרעיון המעשי של ההצדקה ליתן לחרב את זכות התכשיט. היה צריך לקרוא את זה של הצדקה, לא ההצדקה, אלא הצדקה, הצדק בין מתן לחרב את זכות התכשיט. מפני שכך היא המידה של התאמת המחשבה משפלות המדרגה הדמיונית עד העילוי של המידה השכלית היותר עליונה, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם. ואפילו אם יתעלו הדורות, והמבט הפנימי יתופס את המקום היותר חשוב בסדרות החברה היותר רחבות, מכל מקום לעולם יימצא גם כן הדמיון היותר נמוך, או ימצא גם כן הדמיון היותר נמוך, את זכות קיומו וערכו, עד שאין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם. אמר לו רב כהנא למר ברידר אבינה, היי בדברי תורה כתיב. אמר לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם. הדמיון והשכל, אף על פי שהם נראים כשני דברים נפרדים זה מזה, ולפעמים, והן רבות מאוד, גם כמתנגדים מאוד זה לזה, הם בכל זאת, בכל זה, חיזיון אחד ועניין אחד. זה המסר הכללי שיעלה לנו מהפסקה הזאת, מהסוגיה הזאת. דמיון והשכל. מה זה דמיון? דמיון זה לאו דווקא אליזה בארץ הפלאות ומיקי מאוס. אלא דמיון זו האוריינטציה המציאותית. זו האוריינטציה החושנית, הממשית של המציאות. שכן, לפעמים אפשר להשתמש בה כמשלים. זה לעומת זה עשה אלוקים, ובמקביל לממדים שאנחנו מכירים מהתודעה הדמיונית שלנו. התודעה הדמיונית שלנו זה אותה תודעה חושית שבה אנחנו מבחינים בגופות, מבחינים בממדים הגשמיים. הכוח הנפשי שמבחין במציאות הגשמית, זה נקרא בלשון ההוגים, לא רק אנשי התורה, אלא גם אנשי הפילוסופיה הכללית, זה נקרא הכוח המדמה, דמיון. וכשמנגידים בין דמיון לבין שכל, בספרות הגותית, בספרות, לא בשפה של המון רחב ברחובות ובעיתונים, לא שם, אבל בספרות של אנשי שכל, אנשי הגות, אז בהנגדה בין דמיון לשכל, זה הנגדה בין אוריינטציה מציאותית חושית, שבה אנחנו חשים בגופים, ובין אוריינטציה השכלית, שבה אנחנו חשים בחיים, בנפשיות, את עצמנו, ביטוי קצר של דקארט, הפילוסוף הצרפתי, שהוא, אני עכשיו מצטט אותו. במדמה אנחנו מבחינים בגופות, ובשכל אנחנו מבחינים בעצמנו. אז התודעה העצמית שלנו בעצמנו, שאני אומר אני, כל אחד מאיתנו אומר אני, זוהי תודעה שכלית. המושג הזה, תודעה שכלית, זה תודעה שגם בחיי היומיום לפעמים אנחנו קוראים לשכל. זה כמו שמשתמש בשכל הישר שלך. זה מה שנקרא שכל ישר. השכל הישר, שם אני חש בתודעת הנפשיות הבסיסית שלי, שכן היא, יכול להיות שיש לה היגיון, יש לה מוסר, כל זה נקרא התודעה העצמית, הנפשית העצמית שלי, בה אני מכיר את עצמיותי, את האני שבי, את האני שבי אינני מכיר על ידי חוויה חושנית. אבל אני מבחין במציאות של גופות בתודעה אחרת מאשר התודעה של האני. התודעה של האני זה השכל הישר, והתודעה החושית זה תודעת הדמיון. התודעות האלה, המציאותית, החושית, זאת שהמדע מתעסק בה. את הגופות, על פי רוב, שם המדע, בטח, המדע שאולי הכי פשוט שראוי לתואר המדע, זה המדעים המדויקים, שמה שאתה יכול למדוד בסרגל ושעון בלשונו של איינשטיין, זה נקרא העולם החושי, העולם הדמיוני. בשפה ההגותית הפילוסופית, זה נקרא העולם הדמיוני. ואילו את עצמך קשה למדוד בסרגל ושעון. התודעה העצמית היא לא נמצאת שם במדע החושי הפשוט. צריך פה שכל דווקא. יוצא שדווקא בשביל המדע צריך דמיון, ובשביל והשכל אז הוא מעבר למדע, על פי איך שאנחנו מדברים פה עכשיו. אבל אני רוצה לכוונן את תודעתנו, את מחשבותינו עכשיו שאנחנו שומעים פה את הרב. הדמיון והשכל, זאת אומרת, התודעה החושית הממשית והתודעה הערכית. השכל הוא שופט ערכים. זה אידיאלי, זה צודק, זה שלם, זה אולי אפילו יפה. המושג יפה זה המושג שמתמשק בין השכל והדמיון. זה המושג הכי נמוך בעולם השכל, זה המושג יפה. אמת ויציב ונכון וקיים ונשאר ונמל וטוב ויפה. אחרון ב-15 המעלות האלה זה היופי. אבל כל פנים, השכל והדמיון הם על פניו שתי אוריינטציות שונות לחלוטין, כי מה שאתה מבחין בתודעה החושית שלך, אין שם שיפוט ערכי. המציאות הערכית היא... הנה, הבאנו דוגמאות, בואו נשתמש בדוגמה שרק יצאנו ממנה עכשיו. המון רחב, הרבה פעמים, אז הוא יכול מאוד להתלהב מדברים שנראים לו כיפים, או בתודעה החושית, הממשית, אז מצעדים הזכרנו. צבאות בלבושים במדים, אז זה נראה להם מאוד יפה. ולא בטוח שהתורה חושבת ככה. כי התורה זה עולם של שכל. ולפעמים יש דיסוננס בין השכל לדמיון. והרב אומר פה שהפעמים הן רבות מאוד. אולי ברוב הפעמים. לא מה שהעולם הערכי שופט, זה מה שאתה חש בתודעה החושית, הפיזית שלך. זה פשוט שני מישורים שהמתאם ביניהם שאלה גדולה. יחדש לנו הרב, כן, יש הרבה סתירות ביניהם, ומכל מקום, סך הכל זה מערכת אחת. בין תודעת החושים שלנו, בין התודעה הערכית של תודעת החיים הפנימית שלנו, סך הכל המופע של כוח חיים אחד. על כן, סוף דבר, ככה אני מבין שגם אתם הבנתם כמוני, ברושם של הקריאה הראשונית, סוף דבר זה צריך להתאים. זאת היא הסוגיה, נשמור אותה לפעמים הבאות.